ערב טוב ומבורך. אנחנו בפרק ב' במשנה י' ב', ממשיכים את תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. בשבוע שעבר ראינו שוב את משנתו של רבי יהושע על עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות שמוציאים את האדם מן העולם. השלישי בתלמידים מחמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי הוא רבי יוסי. ורבי יוסי אומר, נראה קודם כל מה הוא אומר במשנה ונזכר עוד רגע מי היה רבי יוסי, במה שיבח אותו, במה שיבחו רבו, רבן יוחנן בן זכאי, כמו כל אחד מהתלמידים, ומה היה, מה הייתה הדרך הטובה שידבק באדם והרעה שירחק ממנה שלו. רבי יוסי אומר שלושה דברים, כמו כולם, הם אמרו שלושה דברים, אתם זוכרים את ההקדמה. יהי ממון חברך או חברך חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אלה שלושת הדברים. יהי ממון חברך או חברך חביב עליך כשלך, מזכיר לנו קצת דברים של רבי אליעזר הקודם. מה הוא אומר? יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. רבי יוסי מדבר על הממון, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ניכנס לזה עוד מעט. ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, ואם נסתכל בעצם נראה שיש כאן, כך אומר המהר"ל מיד, אבל זה בקריאה פשוטה, יש כאן יחס של בן אדם לחברו, ממון חברך חביב עליך כשלך, יש כאן את העבודה של בן אדם לעצמו, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. אנחנו נדבר על המושג הזה של התקן עצמך, מה זה בדיוק. ויש כאן יחס של בן אדם למקום, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שלושה דברים. עוד מעט נראה את הדברים האלה מחדש, אבל נזכר לשנייה אחת מי הוא רבי יוסי. רבי יוסי במשנה ח', בסדר? נחזור אליה רגע, שם מופיעים חמישה תלמידים, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. יש דמיון בין דבריו לדברי תלמידו רבי יוסי, נכון? התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, זה דבר אחר, אבל זה קרוב. ועכשיו חמשת התלמידים, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. אנחנו כל הזמן אוהבים לשאול מי יוצא דופן, אז ראינו שרבי יהושע יוצא דופן בשבח, אשרי הולדתו. מה זה קשור לאמא שלו? זה לא קשור אליו. ראינו שרבי אלעזר בן, כל אחד ראינו מה הוא יוצא דופן בו. רבי שמעון בן נתנאל מגדיר הגדרות משלו בירכת. מה השוני כבר בהיכרות עם האדם? מה השוני? רבי יוסי כהן. הוא כהן, ולא מופיע פה עוד מישהו בתואר. אין פה הלוי או אין פה, התואר הוא חלק ממנו כנראה. רבי יוסי הכהן. אגב, הזכרתי לכם פעם שיש מהמפרשים שרואים את חמשת התלמידים כחמישה חומשי תורה. ואם כך רבי יוסי הוא ויקרא, וממנו הולכים ימינה ושמאלה. רבי יוסי הוא הכהן. עוד נגיע לזה עוד מעט. רבי יוסי הכהן מקבל את השבחים עכשיו. הוא היה מונה שבחם. רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע אשרי יולדתו. רבי יוסי חסיד. רבי יוסי חסיד. צריך להבין טוב טוב את התואר חסיד. ולהבין איך התואר חסיד מתבטא בשלושה דברים שהוא אומר, כמו שלמדנו אצל רבי יהושע ואצל רבי אליעזר. הדברים האלה באים ללמד את החסיד. אנחנו נכנסים פה למושג שצריך להיכנס אליו לאט לאט. מאוד מעניין שהוא מדבר אגב על התורה שהיא לא ירושה. בעם ישראל יש משהו שהוא כן ירושה. מה? כהונה. ורבי יוסי
כהן.
כמו הוא יודע מה זה ירושה. עכשיו, כשהוא אומר שהתורה אינה ירושה, זה קצת מוזר, לא מובן מה הוא אומר, משני צדדים לא מובן. א', מה חשבתי שזה ירושה? כלומר, או שאני יודע או שאני לא יודע, או שאני לומד או שאני לא לומד. למה זה יהיה ירושה? אם אבי למד ואני לא לומד, מה הייתה אהבה אמינה שלך שזה כן תקבל את זה? כלומר, זה לא... שנית, מה פירוש שאינה ירושה? הרי התורה היא כן מורשה קהילת יעקב. אז אם אתה מתכוון, היא לא ירושה במובן שאם לא תלמד לא תדע, אני יודע. ואם אתה מתכוון להגיד שאין לי מגע לתורה, חס וחלילה, מה פתאום? התורה היא מורשה, קהילת יעקב. אז מה אתה אומר בעצם? צריך להבין אותו טוב. אבל זה נתקעתי לרגע אחד בעיני ירושה בגלל הכהן. אז מה יש לנו בנתונים? ככה אנחנו עובדים במשניות האלה. רבי יוסי כהן, רבי יוסי חסיד, ועכשיו אמר להם צעור, הוא איזוהי דרך טובה שידבק באדם, ואחרי זה איזוהי דרך רעה. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, ומה אומר החסיד? שכן טוב. כן. נכון. נכון, אבל הוא לא מופיע ככזה. נפלא, ואם אתה צודק שרב לזר בן ערך כהן, ונגיע לרב לזר בן ערך ושם נדבר על זה בעזרת השם, אז זה עוד יותר בולט, למה מציינים את זה? רבי יוסי הכהן צריך להבין למה מציינים את העניין. הרי אין פה כהונה גדולה או משהו, צריך להבין מה הוא עושה פה. טוב, עכשיו בדרך הטובה שידבק בה הוא מדבר על שכן טוב, ובדרך הרעה שירחק שכן רע. חבר טוב, הסברנו כבר שאפשר להסביר לשתי צורות. האחת תהיה חבר טוב, והשנייה תמצא חבר טוב. בשכן טוב יותר קשה להסביר את זה בצורה השנייה. מה פירוש תמצא שכן טוב? נתקעתי, מה אני יכול לעשות? חבר, אני מבין שאני יכול לבחור. שכן זה חלק מעבד הבית, מה אני עושה עם זה? כנראה שהשכן טוב עוד יותר משכנע על הפירוש, שגם חבר טוב וגם שכן טוב בא להגיד את המידות שאתה צריך לעבוד עליהן. תהיה חבר טוב. תהיה שכן טוב. זה דיברנו במשניות. למה השכן הטוב, החברות הטובה, הבנתי, זה מהלך שלם של חיבור, של לראות את הדברים, של להיזהר משנאת הבריות ועין הרע ויצר הרע, דיברנו על הכל. ואשרי הולדתו ולהתחדש כל הזמן, שני שיעורים עסקנו ברבי יהושע. עין טובה, ברור. ירחת, ברור. לב טוב, לא ירח, אתה רואה את הנולד. אצל רבי שמעון בן נתנה, שאלנו איך זה קשור, דיברנו על רבי שמעון בן נתנה ונחזור אליו. שכן טוב, אני רק רומז, שכן טוב זה משהו די טכני. רבי יוסי די טכני. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. מה נשמע יותר מרשים? יהי כבוד חברך או יהי ממון? אחי, זה בכלל שאלה, תסלחו לי בתור, לא צדיק, אבל סתם שאלה. ממון חביב? יש דברים שאפשר לחבב יותר. כלומר, אתה לא צריך שיהיה אכפת לך מממון חברך. אלא אתה צריך גם לא לשמור על ממון חברך, אתה צריך שממון חברך יהיה חביב עליך. ואני לא מחבב ממון, מה לעשות? אכלתי אותם, מוכרחים להתעסק בזה, אבל זה לא החיבה הכי מרגשת מבחינתי. אם ממון החסיד, לפי מה שכתוב פה, גם מחבב את ממונו. כי אם הוא לא מחבב את ממונו, אז זה לא בעיה כל כך קשה. כלומר, אם ממון חברי חביב עליי כשלי, ואני לא מחבב את ממוני, זה בעיה קלה. כלומר, אני בעצם עושה כל מה שבא לי, כי אני ככה... מובן שזה לא נכון. זאת אומרת שרבי יוסי הכהן אומר, אתה יודע מה חסיד מתבטא קודם כל? ממונו חביב עליו. זה מעניין מאוד. אגב, אולי זה מזכיר לכם משהו, מישהו? פקים קטנים. סופר שיעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו. עכשיו, זה לא סיפור כל כך צדדי, כי בגלל שביוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, ובגלל שביאבק איש עמו, המלאך נתן לו את השם ישראל, זה שם שאנחנו מכירים איכשהו. ובגלל זה כל ההיסטוריה. ולמה נותר יעקב לבדו, כשכולם עוברים כבר את המעבר? כי שכח פקים קטנים. כלומר, את הכלים הגדולים הוא החזיר. אבל הוא שכח את המזלג, והיה... לא הבנתי. עשיו בא 400 איש אמו, שכחת פקים קטנים? אין לך מה לעשות חוץ מזה. מכאן שהצדיקים, זה ישמע לא טוב למי שירוץ על זה מהר מדי. ממונם חביב עליהם כגופם, ויש שם או מגופם. אז זאת אומרת, רק שנייה, זה מעניין מאוד, רבי יוסי יוצא מנקודת הנחה שמדובר באדם גדול שממונו חביב עליו, ואז הוא אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. אז אנחנו נגיע גם ליהי ממון וגם להתקן עצמך ללמוד תורה. אני רוצה להבין את המושג הזה, התקן עצמך ללמוד תורה. מה צריך לעשות? להתרכז. למשל, יש משנה ארוכה, ברייתא, בפרק שישי, ב-48 דרכים התורה נקנית, נכון? שם 40 זה התקן עצמך ללמוד תורה? כי אז אני אשאל שאלה פשוטה, אני צריך בשביל זה את רבי יוסי הכהן החסיד שיגיד לי את זה. ראיתי בדרך מודעה, צרפתית לומדים מצרפתים. זה פרסומת, ללמוד צרפתית במשהו עם בית צרפת, לא יודע מה. אני משאר לעצמי שזה נכון, כי לא יצא לי. אז אם צרפת, אז זה החידוש, ברור, את כן עצמך ללמוד תורה, תבוא מרוכז, תלמד יפה, שיהיה לך מחברת יפה ועיפרון בתיק ו... זה מה שהוא אמר. מה זה התקן עצמך ללמוד תורה? איך מתקנים? אתם יודעים שלפני שמקבלים את התורה, באיזה יום מקבלים את התורה? כל יום, אבל באיזה יום מקבלים את התורה? בחג השבועות, אז מה עושים בלילה? תיקון. צריך להבין את המילה לתקן, להתקין. להתקין בעברית זה לפעמים לתקן את הברז, ולהתקין זה לפעמים להתקין לבושי קלה. בדיוק. כלומר, צריך להבין טוב טוב את המושג הזה של התקן. על מה רבי יוסי מדבר? הוא לא מדבר על ה-48 הדברים שהתורה נקנית, שהם עניין בפני עצמו. הוא מדבר על משהו אחר. אולי על המידות, אולי על משהו אחר שאומר שאינה ירושה לך, ואז זה לא רק בגלל שלאבותיך הייתה תורה, אלא זה עוד נושא. הברטנורה אומר, התקן עצמך ללמוד תורה, במשנה שלנו רואים את הרב, התקן עצמך ללמוד תורה, שלא תאמר, הועיל ואבי חכם ואבי אבי חכם, תורה חוזרת לאכסניה שלה ואיני צריך לבקש אחריה. אבל כבר אמרנו, זה פירוש קשה. כי ברור שאם לא תלמד תורה, אז אם אביך חכם אתה לא תדע. אבל אני ברשותכם את החלקים הראשונים של רבי יוסי הכהן, ואת מי הוא רבי יוסי, ומה הוא, רוצה אחרי שנלמד את החלק השלישי. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה החלק שעליו לא שאלנו שאלות, לא דיברנו עליו, הוא נראה מאוד פשוט. מה הבעיה? כל מעשיך יהיו לשם שמיים? מה? פשוט? לא בעיה. רק מילה אחת לפני כן, אתם זוכרים, הזכרנו כמה פעמים את אותה גמרא בסוף מסכת סוטה על דמויות שבהיעלמם פסקה משהו, פסק משהו, משמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. משמת רבי יוסי קטנטה, כתוב באותה גמרא, פסקו חסידים. חסידים. פסקו חסידים. ולמה נקרא שמו קטנטה? שהיה קטנם של חסידים. משמת רבי יוסי קטנטה, וזה זה, פסקו חסידים. רבי יוסי הכהן חסיד. צריך אולי ללמוד קצת את מושג החסידות, אבל אני רוצה להתחיל מבכל מעשיך, ונדמה לי לעניות דעתי, שהשאיפה שאליה חותר רבי יוסי הכהן היא השליש האחרון של המשנה. ושני החלקים הראשונים הם גם עומדים בפני עצמם, אבל הם הדרך להגיע לבכל מעשיך יהיו לשם שמיים. בכל מעשיך יהיו לשם שמיים זה לא רק חלק ג' במשנה, אלא זה בעצם תורת החסידות. זאת תורת האדם. ישנו רמב״ם, אני רוצה להתחיל את הכל ברמב״ם הזה, מאוד מאוד חשוב, בפרק חמישי בשמונה פרקים לרמב״ם. שמונה הפרקים הם ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. ואחרי שהרמב״ם מתאר בפרק הרביעי, הזכרנו את דבריו הרבה פעמים, את דרך האמצע, ומסביר שזוהי המשנה, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. זה גם מה שמבקש רבי יוחנן בן זכאי, נכון? איזוהי דרך טובה שידבק באדם. בפרק החמישי מדבר הרמב״ם על נושא שהוא נראה פשוט, אבל אני חושב שעיון עמוק בו הוא כל העולם כולו. את הפרק הזה, שהכותרת שלו היא בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת, עוד מעט נדבר על זה, שכל הכוחות משועבדים לדבר אחד. זאת מהפכת עולם. אנחנו נגיע לזה לאט לאט. את הפרק הזה חותם הרמב״ם בסוף, חותם, לחתימה עוד נחזור, במילים הבאות: וכבר כללו החכמים זיכרונם לברכה, זה העניין כולו בקצרה, במילים מועטות, מורות על זה העניין, שעליו נדבר עוד מעט, הוראה שלימה מאוד, הוראה מקיפה, הוראה שקשה לתאר כמה היא קצרה במילים, והיא שלימה ומתאר את הכל. עד כשאתה תבחן המילות איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימוהו. הרמב״ם אומר, בני אדם חיברו בו אין סוף חיבורים ולא הגיעו למיצוי. אבל חז"ל מצאו לזה כמה מילים בודדות, וכשתראה את המילים תדע, ומי שמכיר את הרמב״ם יודע שפה הוא יוצא מגדרו, זה חריגה שאין כמעט, תדע שנאמר בכוח אלוקים בלא ספק. ראיתי כמה מילים הוא אומר באיזשהו מקום שמקיפים את כל התורה שאני רוצה לומר, והם נאמרו בכוח אלוקים בלא ספק. וזהו, והוא אומרם בצבאותיהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הרמב״ם בשמונה פרקים פתאום עוצר ואומר, יש ארבע מילים וכל מעשיך היו חמש. ישנם חמש מילים במסכת אבות שהם כל התורה כולה. הרמב״ם לא מחלק ציונים לתנאים. וזה הדבר נאמר בכוח אלוקים בלי ספק. זה נאמר על ידי הכהן של מסכת אבות, על ידי החסיד. הרמב״ם מתאר את עבודת החסידות בפרק הזה. הוא פותח את הפרק במילים הבאות. האמת שכדאי היה לראות אותו בפנים, אבל אני לא אקרא את כולו, אני רואה רק נקודות, נקודות בודדות. מיד נגיע לעניין. צריך לאדם, אומר הרמב״ם, שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. הרמב״ם אומר, אתם יודעים מה הבעיה של האדם? שהוא לא יודע מה הוא רוצה. יש לו המון תכליתות. גם כשיש לו מטרת על, יש לו המון מטרות ביניים שעוקפות אותה אלף פעם. והשאלה אם לאדם יש תכלית אחת או יותר מתכלית אחת. זה נשמע קל, זה כל העולם, זה מאוד קשה. והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. האדם נברא בעולם הזה כדי להשיג את השם יתברך. ברגע שיש לו תכלית אחת, כל העולם נבחן על פי השאלה הבאה. הפעולה הזאת מקדמת אל התכלית האחת או לא מקדמת אל התכלית האחת? דירה נאה, מצוין, אם היא מקדמת אל התכלית האחת. אומר הרמב״ם, אומרים שהעיקר הבריאות, גם אני בעד. בדרך כלל אומרים את זה בשמי, הרי הכל אומרים בשם הרמב״ם. אז אני מודיע לכם שזה שטויות. אין שום עיקר להיות בריא. העיקר להיות בריא זה כמו העיקר להיות עשיר. השאלה היא, בשביל מה אתה רוצה להיות בריא? העיקר לא הבריאות. כי העיקר הבריאות זה מצוין כשנותנים דייסה בפה ואומרים, מטוס תאכל, העיקר הבריאות, ושכנעת אותו לאכול ועשינו מטוס. אבל הוא צודק אם הוא ירצה לקפוץ מהגג כשהוא לא בריא, כי העיקר הבריאות. אז אל תגיד שטויות. העיקר שתדע מה העיקר. חוץ מזה אין שום עיקר נוסף. השאלה אם הכל מוביל לתכלית אחת? אחת. האדם המודרני לא יוכל לשאת את זה. אחת. לא שתיים. לא זה וזה, תורה ומוישה וחיים ואחת. השגת השם יתברך. זהו אצל הרמב״ם החסיד. הוא מתחיל לתאר את זה לאט לאט. כשהגיעו התלמידים הראשונים אל האדמו"ר הזקן, אל בעל התניא, הם תיארו ששנתיים הם ישבו כדי להבין את מה שהוא אמר בשיעור שהם נכנסו. מה הוא אמר? הוא אמר שיש דברים שאסור ויש דברים שמצווה. אבל באמצע הרי יש דברים שלא אסור ולא מצווה, נכון? לא אסור ולא מצווה. לא אסור לשתות מים ולא מצווה לשתות מים. אם אתה שותה תברך. והעולם אומר שיש אסור ויש מצווה ובאמצע המותר. והחסידות היא שמה שמותר מיותר. ושנתיים, אומרים חסידיו הראשונים של האדמו"ר הזקן, עבדנו על זה ואז נכנסנו לשיעורים. אתם יודעים מה זה מותר? זה מותר. מותר כשזה לא קשור. כל הבעיות מתחילות כשמשהו מותר. הדבר המרכזי שכל חייל זוכר בתור טראומה זה שצריך לקשור הכל. נכון? הכל צריך לקשור. את האוויר, את הנעליים, את הנשק, את המחסניות. את הכל צריך לקשור, אם זה קשור או לא קשור, צריך לקשור. כל היום לקשור. מה שמותר, למה הוא מותר? כי אין לו תכלית. בעברית במוקה יותר, מה שאסור, קשור. הוא אסור. הוא קשור. רק שהוא אסור, כלומר הוא קשור למקומות שאני לא יכול להיכנס אליהם. בקבלה זה נקרא שלוש הקליפות הטמאות. למשל, אם אני נורא נורא רוצה להכשיר גמל, עם כל החומרות, להמליח, לשפוך, סום סום, זה לא יעזור. כי הוא קשור באיסור. קדוש ברוך הוא יכול להיות שיהפוך את זה. אבל אני, אין לי שם יכולת מגע, מה אני יכול לעשות? אין, אני, אין לי שם קצר, לא יכול להיכנס. זה מערכת השמש, זה אסור. אסור. יש מצווה. אתם יודעים מה זה מצווה? מחובר. צוות, ואתה תצווה. לצוות זה להצטוות. המצווה היא לא בדברים האסורים. בדבר האסור אין מצווה. איפה היא המצווה? נו, בדברים המותרים. העז, אני כן יכול להכשיר. אבל אם אני לא אכשיר אותה, אז היא אסורה. כלומר, כל מה שמותר יכול להיות מצווה ויכול להיות אסור. כדי שהוא יהיה מצווה, אתה צריך לפעול. כי אם למשל תשאיר את העז סתם ולא תעשה כלום, יום יבוא והיא תהיה אסורה. כי נבלה אסורה. כל דבר שאם לא תעשה איתו כלום, הוא יהיה אסור בשלב מסוים. נכון? כל דבר, אם... אין וקום. אם לא תעשה איתו שום דבר, אז לא תצוות אותו לאור אין סוף בעולם. נפלא, נגיע להם עוד מעט. בסדר, נגיע להם עוד מעט. אני מדבר עכשיו על מצוות מעשיות. גם לזה צריך להגיע. עכשיו, כשחושבים על זה לעומק, מבחינת מצוות זה לא כל כך מסובך. כי אם יש פה מצווה, אז המצווה היא הדבר שעושה את זה מקודש. ואם יש פה איסור, אז האיסור הוא הדבר שמרחיק אותי מזה. חיים די פשוטים. אבל רוב הדברים בעולם הם לא פה ולא פה. לא כל היום אני בונה סוכה ונוטה לולב. רוב הזמן אני לא זה ולא זה. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אתם יודעים מה זה מעשיך? המעשים שלך, מעשי הרשות, הפעולות שאתה עושה כמותרות, שם ההתמודדות האמיתית. מסכת אבות לא באה ללמד איסור והיתר. אתם יודעים למה ראה הרמב״ם במשנה הזאת מוקד של מסכת אבות? כי כתוב שמי שרוצה להיות חסיד לקיים מילי דאבות. מי החסיד של מסכת אבות? רבי יוסי הכהן. ורבי יוסי הכהן בא ללמד את כל תורת החסידות. והוא בא ללמד שמה שמותר מיותר. הוא בא ללמד איך כל מעשיך יכולים להיות לשם שמיים. אם יש תכלית אחת לאדם והיא השגתו יתברך, אז כל מעשה שלו בעצם צריך ללמוד מהמצווה. 12 פרקים לוקח אותנו קהלת. אתם זוכרים את קהלת? 12 פרקים. עושה לנו סיבוב, השם ירחם. אשכנזים, זה איזה מין משהו אשכנזי כזה, עוד קוראים את זה בזמן שמחתנו. זה הבל וזה הבל וזה הבל וזה הבל, ובסוף יש מסקנה אחרי 12 פרקים למי שעדיין ער. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז אם קהלת בא רק לדבר על זה שצריך לקיים מצוות, אז בשביל מה עושה לי את כל הטיול הזה? קהלת בא להגיד בסוף, כל העולם כולו הבל. גם מה שאתה חושב שהוא אידיאולוגיה הוא הבל. גם הדבר החברתי הכי חשוב שהשקעת בו הוא הבל. הבל אין פירושו שטות, כלום. הבל פירושו דבר שהוא רק הביטוי של משהו שיש לו עיקר. הבל זה משהו שילך עם הרוח. אל תעשה אותו עיקר. אתה תהיה מדוכא אם תחשוב שהעיקר הבריאות. העיקר זה אור אין סוף ברוך הוא. העיקר זה הנצח עד הסוף. אבל איך אני קשור לזה? את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אבל אם כל מה שרצית להגיד לי זה לשמור תרי"ג מצוות, מצוות תעשה, ולא לעבור על מצוות לא תעשה, כשמה עשית לי את כל הטיול? כי רציתי להראות לך איך בשידה ובשידות ובהבל ובפרק א' ובפרק ב' ובחוכמה ובפרדסים ובחוכמות אתה יכול להיות את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. אמרתי לכם פעם, חסידים אומרים שהבל זה כמו אפס. אז כמה זה הבל ועוד הבל? אפס ועוד אפס. זה הבל ועוד הבל ועוד הבל ועוד הבל. זה גם פרק א', גם פרק ב', גם פרק ג', הכל הבל. מה זה משנה? עוד אפס, עוד אפס. אבל בא קהלת בסוף ואומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא. אז הוא אומר, רגע, 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 בסוף שנייה, חכו. עכשיו אני רוצה לרשום אחד. אל תזרוק אפסים. אתה יודע מה עושה כל אפס? אתה יודע איזה כפולות יכולות להיות לך? אל תזרוק לא את הפרדסים, לא את הגינות, אל תזרוק כלום. זה מצוין פרדסים, אם זה הבל. ואל תספר לי שזה הבל, אם אצלך זה לא הבל. לאומים גם אני יודע להגיד. הבל. הכל הבל. אז אם הלך, הלך, ההבל. אתה יכול להיות שם? מה שמותר מיותר. כך לימדו אותנו בפקל, מה שמותר ייפול בדרך, מה לא קשור ייפול. מה שלא קשור ייפול. העולם הזה יש בו את האדמה ללמטה ואת השמיים למעלה, ויש בו כוחות משיכה ללמטה וכוחות התעדות ועלייה ללמעלה. כך העולם בנוי, כך בנויים השמיים, כך בנויים המים התחתוניים והמים העליונים, כך בנויה היבשה והשמיים, ויותר מכל הברואים כך בנוי האדם. הוא אדם אדמה והוא אדם אדמה. מה שמותר מיותר, למרות ש99.9% מהזמן אתה מסתובב במותר. אתה יכול לקיים את כל התורה כולה ולא לצאת מהוואקום הזה של ה99.9%. אתם מבינים את החסידות? החסיד שואל, איך אני קשור בצורה שלא יכולה להתנתק? אגב, קוראים לזה בעומק מסירות נפש. אתם יודעים מי נקרא קדוש? מי שמסר את נפשו. אבל השאלה אם אתה יכול למסור את נפשך בעזרת השם בחיים. למסור את נפשך זאת אומרת לראות ולעצום את העיניים, כי עכשיו אני לא רוצה לעבור על ולא תטורו. זאת מסירות נפש. נפש זה רצון, אם יש את נפשך. ולמסור את הנפש זה למסור את הרצון הזה, כי יש רצון פנימי יותר גדול. כל אחד מכיר את זה כל יום 1,000 פעם. זו מסירות נפש לא לאכול עכשיו את השוקולד הזה שבא לי. אצלך זו מסירות נפש קטנה, ואצלי זו מסירות נפש גדולה, אל תזלזל. השאלה היא כמה הנפש מחורה עכשיו. נפש, שוב, רצון, אם יש את נפשכם. כולנו יודעים בצדק שברגע המסירות נפש אנחנו מתגלים. לא זאת השאלה. השאלה היא איך אפשר לחיות את רגע המסירות נפש בחיים. זאת השאלה של החסיד. אני יכול לקיים את המצוות גם לא מצד המסירות נפש. אני יכול לקיים את המצוות כי הקודש ברוך הוא ציווה, כי אני רוצה להיות בסדר. אבל החסיד רוצה להגיע לכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הוא רוצה ששום דבר לא יהיה קשור הנה. הוא רוצה להבין למה העולם נברא. והוא מבין שהעולם נברא, איך שאלו פעם את הקוצקר, השמיים שמיים להשם. אז בשביל מה הוא נתן את הארץ לבני אדם? תראה איזה יופי. אמר הקוצקר, כי רק הם יכולים לעשות גם ממנה שמיים. מי עוד יכול לעשות את זה? ומי שיודע להבין את הקוצקר, זה רק הקוצקר יכול להגיד. הוא התכוון להגיד, לא אני, הם. עליהם אתם שואלים? עליי תשאלו שאלה. רק עליהם אני בונה שהם ייתנו שמות לכל החיות. רק מי שפה יכול לעשות את זה שמיים. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. תשמעו את המילה כל. כל מעשיך פירושו כל מעשיך. אבל כל מעשיך גם פירושו עוד דבר. אני יכול לעשות מעשה שהוא לשם שמיים, אבל מעורבים בו כמה דברים לא. כל המעשה כולו, אתה עושה עבודת חיים. אז רבי יוסי הכהן אומר, איך מגיעים לזה? בואו נתחיל עם הממון עוד מעט, חכו, אתה זוכר את המצלצלים? בואו נדבר עוד מעט על הפיאסטרס, נדבר על ה... יש לנו מה לדבר פה היום, חכה. על הלירות אנחנו מדברים. מה זה כשבאתי לדרוש לך עכשיו דרשות על השמיים? לירות! יודעים למה הוא אומר עדכן עצמך ללמוד תורה שינה ירושה לך? כי הוא אומר אתה יכול ללמוד תורה ולא להיות קשור בכלל לשם שמיים. השאלה אם אתה רוצה להגיע לה לשם שמיים או לא. השאלה אם אתה תגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד. התורה היא הכלי הגדול ביותר, אבל אתה יכול לא להשתמש בו נכון. אתה תקיים את המצוות, אתה יכול לקיים מצוות, אבל אתה לא תהיה חסיד. החסיד רוצה לעשות מעבר. החסיד רוצה למסור את נפשו. בחסידות מדברים על זה שלנשמה יש שניים או שלושה חלקים אפילו. החלק של הנשמה שכאילו קשור לגוף, החלק התחתון שרואה את הגוף, שמחיה, שנותן את הכוחות לגוף, שמזרים את הכל, שנותן את הכוח לגוף. והחלק של הנשמה שהוא החלק העליון, והוא החלק שלא רואה את הגוף אלא רואה את האלוקות יותר. זה האלוקי נשמה שנתת בי, תאוריי, זה החלק העליון יותר. כתוב שאם לא היו בהר סיני, הם לא היו בהר סיני, מי היה? מזליו חזי, מזלם היה. מזל, מזל, בעולם הקבלי זה החלק העליון של הנשמה, זה מלשון נזילה, יזל מים מדל ים. זה בא מלמעלה, מזלו של האדם. אבל למעלה משני החלקים האלה יש חלק שלישי. והחלק השלישי הוא עצם הנשמה, שזה אלוקות. זה מאוד עמוק, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל יש חלק של הנשמה שזה אלוקות עצמה, ויש את החלק של הנשמה שהוא נברא. והוא כמו הברואים, הוא לא גוף, הוא נברא אבל. החלק הזה של הנשמה שהוא עצם הנשמה, אתם יודעים מתי האדם חש אותו, מתי האדם מגיע אליו? רק במסירות נפש. לכן הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. כי הוא ביטל את כל רצונותיו. הוא ביטל במודע, ברצון, את הכל. הוא אמר אין גוף, אין בית, אין משפחה, אין כלום. מה יש? עצם הנשמה. זה התפקיד שלי, זה הרצון שלי, אני קשור לנצח, עצם הנשמה. אמרתי לכם פעם, אנחנו מתפעלים מרבי עקיבא מרגע מותו, אבל לא מבינים שרבי עקיבא אמר לנו שרגע מותו הוא גדול לא בגלל רגע מותו. כל ימי הייתי מצטער אם אתה יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. אתם יודעים מה הפשט שם? שבאותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, שעת קריאת שמה הייתה כתוב. ואז בא אליו הקלגס ורוצה להרוג אותו. ורבי עקיבא עושה, נו, באמצע קריאת שמה, עכשיו יש לך זמן להרוג, חכה. והקלגס לא מבין. בירושלמי כתוב, אמר לו, אי חרש את, אי מבעט בייסורין את. או שזה אוטיזם, חרשות. או שאתה פשוט מבעט בייסורין, בכלל לא אכפת לך מהחיים. זה רבי עקיבא שאמר, וחי בהם, ולא שימות בהם. רבי עקיבא לא עונה לו, כי הוא באמצע. צריך לגמור בית האחד. ואז כתוב בירושלמי, ענה לו רבי עקיבא, לא חרש ענה ולא מבעט בייסורין ענה. טיפח רוחי דאהו גברה, אומר לו. תלך לאן שצריך. אלא כל ימי הייתי מצטער. מי אמר שכשאני אומר בכל נפשך זה באמת? בכל לבבך וידאתי. בכל מאודיך וידאתי. אבל בכל נפשך? עכשיו... שבא לידי ולא הקיימנו. אתם יודעים מה כתוב פה? לא כתוב פה שרבי עקיבא כשבאו להרוג אותו אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כתוב פה שכשרבי עקיבא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז אי אפשר להרוג אותו. אתם מבינים את ההבדל? זה כתוב אחרת, זה ספר אחר. בספרים שאנחנו מכירים יש איזה סיפור הרואי שפתאום מישהו צעק השם אלוקינו השם אחד. הסיפור ההרואי שרבי עקיבא היה אומר כל בוקר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברגע מותו אמר אני מעיד על עצמי, עכשיו אני רואה כל ימיי לזה התכוונתי, במדרגה הזאת הייתי. מבינים מה זה רבי עקיבא? עכשיו אני מבין איפה הייתי אתמול, איפה הייתי שלשום. כל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה היכולת להגיע למציאות שכל המציאות, כל העולם נתפס באחרת לגמרי. תשמעו את הרמב״ם, הוא מגדיר. ישים פעולותיו כולן, תנועותיו, מנוחותיו, כל דבריו, מביאים לזאת התכלית. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד. חכו, בינתיים העיקר הבריאות, והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלים בריאים ושלימים לקנות החוכמות ולקנות מעלות המידות עד שיגיע לתכלית ההיא שנקראת השגת השם. ועל דרך ההיקש הזה הוא אומר, כשאדם יחיה כך, אז לא תהיה כוונתו אלא הנאה לבד. וכשהוא יצטרך להחליט איזה מזון הוא אוכל, הוא לא יבחר במזון הערב דווקא, אבל יכוון אל המועיל, כי יש לו תכלית. וכשיזדמן שיהיה המזון ערב, יהיה. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. מה שעזור? אבל הכוונה שלו היא למועיל. הוא ודאי מעדיף ערב. כי הוא רוצה להגיע אל ה... או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה, כי לפעמים אם חלשת אהבתו למאכל, צריך לאכול מזונות המטובלים, העריבים, שנפש האדם התאווה להם. וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, במיני זמר, בטיול הגנות, בבניינים נעים, בחברת הצורות היפות, שמות הרמב״ם, שילך ויראה דברים יפים, שיהנה, אם הכל הולך לאותה תכלית. וכן כשיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו שיוציאו במעלות. במעלות הכוונה היא במעלות המידות. ושימצאו לחושי גופו, עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. ואז הוא אומר, לכן אני ממליץ לחבר'ה שיכולים להיכנס לעניין הרפואה, כי הם ילמדו אותה וזה יוביל אותם להשיג את ההשגה הבאה ואת השגת השם. וכן ההריגה והנגרות וכל עבודה שהיא. זה פלא פלאות. אחרי זה הוא אומר דבר נורא. כי האדם שיבוא ויאכל מזון ערב אל החך, טוב הריח, לי לא נעים לקרוא את זה, שנפש אדם מתאווה לו והוא מזיק לו, הוא יודע זה מזיק, וזה לא מסובך, הוא יודע בדוק, הוא יודע שמזיק, הוא יודע באיזה שעה זה יעשה מה, אבל הוא חייב. ואפשר שיהיה סיבה לחולי קשה או למיטת פתאום, זה ובהמות אצלי שווים. לפעמים הרמב״ם דיבר רמב״מית עם הבדל אחד נגד הרמב״ם, הבהמה אף פעם לא תעשה את זה. הוא אדם עם שכל ועם גוף בהמי, אז תראו לנו יכול להגיע. הרמב״ם לא מתבלבל פה. ואין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל, אמנם הוא פועל אדם מאשר הוא חי. אלא מה? החמור יש לו אינסטינקט לאכול מה שטוב לו, והוא בעל חיים שאין לו את האינסטינקט הזה, אז הוא פיתח אינסטינקט לאכול עכשיו מה שלא טוב לו, והוא מתמכר לאינסטינקט. אז הוא חי במותר כמותר, והוא לא יוכל לעצור באסור. כי טבע האדם להיות קשור, ואם הוא לא יהיה קשור למעלה, הוא יתקשר למטה. אתם חושבים שיהי ממון חברך חביב עליך כשלך זה הלכה? לא, זה חסידות. סופר בגמרא על אותו אמורה שבבית המדרש היה שם סיפור מסובך, סיפור ידוע. גנבו גביע של כסף. גניבה, גניבה עם תעודות. ואף אחד לא דיבר, מרזוטרה זה היה. ואז הוא ראה תלמיד אחד שצריך לנגב ידיים אחרי נטילת ידיים. צדיק. והוא לא מצא מגבת. אז הוא ניגב במעיל של חברו. אז הוא אמר שיתפסו אותו ותפסו, והוא לקח את הגביע של הכסף. אתם יודעים מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט. אי אפשר להישאר במותר. הקשור יקרא לך. או שזה יהיה הקשור שיקרא לך, או שזה יהיה הקשור שיקרא לך. הקשור יקרא לך. אז יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, זה לא הלכה, זה חסידות. אדם לא צריך להגיע למדרגה של ממון חביב עליו. זה באמת יעקב, זה צדיקים. אתם יודעים מה זה יהי ממון חברך חביב עליך כשלך? שאחד המפרשים הביא דבר מדהים, שכשחברך מצליח, תשמח כאילו אתה הצלחת. אתה מסוגל? אתה יודע איזו מדרגה זאת? זה עניין של חביבות. איך מספר הסיפור המפורסם על רבי חנינא בן דוסא, שאשתו מצאה תרנגולים, כה עשו חכמנו מפורש, שאשתו מצאה תרנגולים, נכון? ליד הבית. ושאלה מה לעשות? אז הוא אמר שהיא תשאיר אותם ושיטילו ביצים, וכשאכלו ביצים אז הוא אמר לא לאכול, אבל לאט לאט הביצים גדלו, התרנגולות גדלו, כמו הסיפור של העז, לא היה מקום בבית. אז כמו הסיפור של העז, הוא אמר לקנות עז, והעז גדלה וגדלו עוד עזים, עד שיום אחד הגיע מישהו ושאל אם ניצאו פה תרנגולים. אז אמר רבי חנינא בן דוסא, כן, תן סימן. והוא נתן סימן בתרנגולים שהיו. זכר רבי חנינא בן דוסא את הסימן ואמר לו, כך זה שלך. מה פשט? הוא איבד תרנגולים. על פי ההלכה, שזו הלכה מדהימה, אין אותה במשפט אחר בעולם. בשום משפט בעולם אין אותה. על פי ההלכה אני צריך לקחת את תרנגולים, אבל אני לא צריך להפסיד. הם לא צריכים לקרקר לי בבית. אז אני יכול למכור אותם ולשמור את הכסף. זה המצווה, זאת ההלכה, זאת השבת הלידה. יבוא ואני אתן לו את הכסף. לא יבוא, אני אשאיר את זה לילד שלי בתור ידיעה. ולנכד שלו, כדי שהנכד שלו הוא יבוא. ואם בית המקדש קיים, אני אלך לאבן התואן ואכריז על זה. זו ההלכה, אין משפט כזה. אבל רבי חנינא בן דוסא הבין שמי שיש לו תרנגולים, מן הסתם רוצה להרוויח. אז הצדיק הזה היא בתרנגולים, והוא קיבל עדר של עזים. עשה עסקה טובה. מה, העסקה הטובה ביותר שהוא עשה בחייו היה לאבד את זה ליד רבי חנינא בן דוסא. עכשיו, מה זה, מה, אתם מבינים את המושג חביב עליך כשלך? אם לי היו תרנגולים, הייתי רוצה לעשות מהם עזים. אז למה שאני לא עושה עזים? מה מפריע לי? שיש לו עזים? מצוין. הרי הממון הזה הוא לא שלי, הוא לא שלו, הוא ממון חדרי הוא שלו. אז למה שאני לא אחבב אותו? את הממון, את ההצלחה שלו. ראיתי מי שאומר פה במפרשים, כשתגיע למדרגה הזאת, כך תתקין את עצמך ללמוד תורה. כשיהי ממון חברך חביב עליך כשלך, התקן עצמך ללמוד תורה. אתם יודעים על מה רבי יוסי מדבר? על שכן טוב. רב חנינא בן דוסא היה שכן טוב של התרנגולים. לא ממש השפיץ של ועד הבית האזורי. אתה יכול להיות שכן טוב גם של תרנגול, כי קוקוריקו קטן יכול להיות עז, אם ממון חברך חביב עליך כשלך. השאלה איך אתה מסתכל על המציאות. אם אתה שכן טוב, מה זה משנה בכמי נמצא שכן? אתם יודעים מה זה שכן? שכן זה שכונה ושכן זה שכינה. כשיצחק מגיע לגרר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תרד מצרימה. נו, שכון בארץ אשר אומר אליך. אומרים חז"ל, שכון בארץ, הקם שכונה, אשרי שכינה. אז זה פילי פלוט. אז מה הוא עושה שם יצחק? זורע בארץ ההיא מאה שערים. איפה הנורמליות שלך? ארץ קשה, אין גשם, מלך קשה, גרר, נגב. הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לזרוע, תקים כולל. למה אתה זורע? מי אמר לך לזרוע? כי הוא מבין שככה משרים שכינה. ומה הוא יעשה שם? הוא יפתח את בארות המים של אבא. ומי ירוויח מזה? האויבים שלו. כולם. כי ממון חברך, חברך, אויבך. ויוציא אותו מהבאר הזאת, אז בבאר הזאת, אחרי זה הוא מבין שצריך ללכת לשם. מה זה התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך? התקן עצמך, הזכרתי מקודם את תיקון ליל שבועות. בזוהר הקדוש מוסבר מה זה תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות שחידשו אותו בעולם פה, מעלינו, בצפת, כאן, עם מרן השולחן ערוך, עם המגיד שנגלה לו. בשבועות בבוקר יש את החתונה. אז מגיעים להר סיני, ואז החתונה הגדולה. אז מה עושים בלילה לפני החתונה? קישוטים, מקווה, טובלים, תיקוני קלה. כף דלת לבושין יש לה קלה, לכן תיקון ליל שבועות עובר על כף דלת הספרים. כל תיקון ליל שבועות שאנחנו הפכנו אותו לערב סימפוזיונים בכל מיני מקומות, במקור ובעזרת השם זה משתך להיות, עניינו איך מתקנים לקראת החתן והכלה, איך מתקנים את הכלה לקראת החתונה, איך מתקינים את הכלה. אתם יודעים מה פירוש התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך? התורה היא מצד אחד ירושה, כי היא מורשה קהילת יעקב, ומצד שני היא קניין. התורה נקנית ב-48 דברים, היא קניין עם כלים קנייניים. רבי יוסי הכהן החסיד לא מדבר על הצד של הקניין. ברור שבקניין אתה צריך לעמול, ועונה לשאלות ששאלנו לגבי התורה. ברור, דרכי הקניין הם דרכי הקניין. עכשיו יכול להיות שאתה מאוד מוכשר ואתה צריך להשקיע בעריכת השפתיים פחות, יכול להיות, מצוין. אז בדיבוק חברים אתה צריך להשקיע יותר, בסדר, דרכי הקניין הם דרכי הקניין. יכול להיות שאתה מאוד בריא בתחום מסוים ולכן אתה לא צריך את ההתעמלות הזאת, יכול להיות. אבל זה המהלך, אלה 48 דרכים שהתורה נקנית. עכשיו תמצא את הדרכים הנכונות, מה שמתאים לך, איך וכו'. זה הקניין. התורה נקראת מורשה מעצם הקשר שלה לעם ישראל. לא על זה מדבר רבי יוסי הכהן, ולא על זה הוא מדבר, על משהו אחר לגמרי. בכל קניין שכלי, מה שקניתי יש לי. עכשיו אני צריך לזכור אותו, יכול לשכוח, אבל יש לי. בתורה יש בעיה, היא יכולה להיות סם המוות. אם לא תתקין את עצמך לפני החתונה, לא יהיה לך מזה שום דבר. היא אינה ירושה לך, היא מורשה לקהילת יעקב. אל תדאג, עם ישראל והתורה יישארו. אבל אתה? אתם יודעים מהי כל פרשת בלק ובלעם? היא שיעור בדבר אחד. אמרתי אתמול בשיעור, כתוב בגמרא שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. אמרתי שכשגומרים את החתונה הולכים לצלם לקבל את האלבום. יש כאלה חכמים שיודעים לבקש מהצלם את הנגטיב. אם הצלם חכם הוא לא נותן לך. משה רבינו הוא הצלם שהביא את כל התורה, והוא נתן גם את הנגטיב. פרשת בלעם זה הנגטיב של התורה. כל הנגטיב. רוצה לראות לאן מביאה חוכמה עם שחיתות מוסרית? בוא תסתכל פה. בלי מילים גדולות. למה אתה מרביץ לאתון חתיכת נביא מוכשר? רשע. למה אתה מרביץ? זה הדיון של שלוש פעמים עם המלאך. הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה. אתם יודעים מה עושה בלעם כל הפרשה כולה? הוא נורא מתסכל, הוא מצד אחד הדמות הכי יפה שיש, הוא אומר שום דבר, רק מה שהקודש ברוך הוא. הוא ממש צדיק. הוא אומר הדבר שישים אלוקים בפי אותו ישמור לדבר, זה פילאי פלאות, זה צדיק גדול, מה אתם רוצים בחיים שלו? כל הזמן היהודים מתלבשים עליו, כי הוא לא מבית ספרנו, מה רוצים ממנו? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזה, מה יש? חוץ משיוויתי, הוא אמר הכל, מה הבעיה? אתם יודעים מה כל הפרשה עוסקת? בדבר אחד. בוא נמצא מתי הקודש ברוך הוא שובר שמירה. אומר לו בלק, תראה, אני רואה שבזמנים לא הולך לך, בוא ננסה מקומות. בוא נשחק במקומות. עכשיו בוא נשחק בזמנים. בוא נבדוק, אולי יישאר בעיני האלוקים, בכבוד עולים משם. בוא נראה אם יש איזושהי דרך שאלוקים לא מפריע. כלומר, אני מודה שאלוקים שולט, אבל כמה הוא יכול להפריע? אין לרגע אחד מקום שאני יכול להופיע? כל הפרשה נמצאת במשפט הבא. ברח לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך השם מכבוד. אתם יודעים מה באה התורה של משה לגלות? שימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן. אתם יודעים מה מחפש בלק ובלעם? מקום אחד שאני אוכל בלעדיו. התורה אומרת שבהיכלו כולו אומר כבוד. כבוד השם זה להגיע למקום שבו אתה מצליח לסנן את כל הפניות שלך, שלא נשאר כלום, רק מעשיך לשם שמיים. כל הפרשה של בלק ובלעם זה לחפש את הנקודה שבה אפשר לא להיות לשם שמיים. ואז אתה יורד עד מתחת לאתון. ואז אתה מגיע עד למקומות הכי נמוכים, זה מדהים כמה אפשר. ואז אינה ירושה לך. ולא שאין קשר בין הגאונות והנבואה וההשגות שהשגת לבין ההתקדמות שלך. יש קשר הפוך. ועוד איזה קשר יש? בלעם זה לא סיפור שהיה פעם. צריך לעסוק בבלעם שבי. בפילוסוף הקטן שמחפש את המקום שאפשר בלי לשם שמיים. שמחפש את המקום שיש קצת פנוי פה, שיש קצת שקט המותר. רבי יוסי הכהן חסיד, משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידים. כששאל אותו רבו רבן יוחנן בן זכאי מהי הדרך הטובה שידבק בה האדם, הוא אמר להיות שכן טוב. זה יותר מחבר טוב. זה לא רק להתחבר עם מישהו, זה להיות שכן טוב כמו שאמרנו של תרנגול. זה לתת לכל מה שנמצא בשכנותי את כבוד השם. זה להתייחס לממון של חברי, שיהיה חביב עליי כשלי. כלומר, אני צריך קודם כל להבין שלממון יש חביבות. שאלנו על יעקב, מה הוא מחבב פקים קטנים? זה לא כי הוא אוהב כסף, אלא יעקב מבין שיש אלוקות בכל דבר קטן. זה לא גדלות לא להתייחס לכותל, זה קטנות לא להתייחס לכותל. הרב קוק כותב במשפט מדהים שלו, מה הם אנשים גדולים? אז הוא אומר, אנשים גדולים הם האנשים שעוסקים בדברים היותר קטנים בעיניים של גדלות. זה איש גדול. איש קטנצ'יק עוסק רק בדברים גדולים. איש פצפון. פצפון, פצפון, פצפון. איש גדול זה איש שמצליח שלא יהיה דבר קטן. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. זה הבן אדם לחברו שיביא אותך למעשיך לשם שמיים. התקן עצמך ללמוד תורה, זה אל תיגש אל התורה בלי שאתה בודק לפני כן את המידות שלך, בלי שאתה מצליח לפעול במסירות נפש. זו המסירות נפש שדיברנו עליה. המסירות נפש בלי למות. המסירות נפש לעצום את העיניים כשקשה לך. לא רק שהלכתית קשה לך. יש רגע שצריך לעצום את העיניים הלכתית. ברור, כתוב ולא תתור. אבל יש את הרגע שבו אתה יודע שאם לא תפתח את העיניים במקום הזה, אתה תדע שלא תגיע לבעיה הזאת. אבל צריך מסירות נפש כדי לא לפתוח אותה. ועדכן עצמך ללמוד תורה, אל תיגש אל התורה אם לא התקנת את עצמך. שאינה ירושה לך. לא רק מה שקיבלת מאבא. מה שלמדת לא ירושה לך. מה שקלטת, כל מה שאתה יודע, הוא כלום. אם אין תיקון ליל שבועות, לפני שבועות. ואז תגיע לתורת החסידות, לבכל מעשיך יהיו לשם שמיים. רוצים ספר בתורה שעוסק בזה? ויקרא. ספר ויקרא מתחיל בכהנים, אז הוא נקרא תורת כהנים, אבל זה רק חלקו הקטן תורת כהנים. מהר מאוד מפסיקה תורת כהנים, והדיון הוא איך אני יכול להיות כהן. קדושים תהיו. קדש עצמך במה? במותר לך. אתם יודעים מה זה קדש עצמך במותר לך? כל השיעור שאמרנו. קדש, הקדש, במותר. ואז אין מותר שיכול פתאום להיפרם, אלא יש קשור. הכהן שיודע מה זה בעצם שיש לי פוטנציאל, ויודע שהפוטנציאל לא ייתן לי כלום אם אני לא אעבוד להיות חסיד. כהן וחסיד זה תרתי דסתרי, כי כהן זה ירושה וחסיד זה נטו עבודה, נטו עבודה. והכהן נקרא איש חסד, כי רבי יוסי הכהן החסיד הוא זה שמגלה שכשתעשה את עבודת החסידות תגלה שבעצם אתה כהן. יש לך כוח אדיר, בנשמה יש כוח אדיר, אתה כהן. זה כמו הבדיחה של ההוא שרצה להיות כהן, אז הוא הלך לשלם ולשלם ולשלם, ובסוף שואלים אותו למה, אז הוא אומר, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, אני גם רוצה. אתה כהן, לא אני הכהן, אתם כולכם ממלכת כהנים וגוי קדוש, על זה רבי יוסי מדבר. אתם ממלכת כהנים, אבל החסידות היא זו שתיתן לכהונה הזאת מקום להופיע. ואז יוכל האדם לכוון עצמו לצד אותה תכלית אחת, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. נעמוד כאן, שבוע הבא, רבי שמעון בן נתנאל ורב לזר בן ערך.